שלום רבותיי, אנחנו בפרק י"ד, פסקה ד', שהיא בעצם המשך של מה שראינו אתמול. אבל היא גם עומדת בפני עצמה, הפסקה הזו. אז בואו נקרא, אולי נקרא את כל הפסקה ונתחיל לברר אותה. מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין בעניינים שבין אדם למקום, בין בעניינים שבין אדם לחברו, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. וכיוון שמבקשים לשוב אל השם, שווים, ואדם מתחדש כבריאה חדשה. והציצים המעשיים שצריכים לזירוז גדול לתקנם, יצפה עליהם תמיד לתקנם, ויסגל לעצמו מידת השפלות ביותר, כל זמן שלא תיקן את הדבר בפועל. ממה שיש לו לתקן בדרך מעשי, וישתוקק לתיקון השלם. וממילא יבוא הדבר לידי כך שיעזרו השם יתברך לתקן הכל בפועל. אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקון, בין מצד מניעות חיצוניות, או מצד מניעות פנימיות, שעדיין אין רצונו תקיף כל כך, וההסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו בהשלמה, מכל מקום יוחז בתשובה הרוחנית בכל עוז ואומץ, ויהיה תקיף בדעתו, שסוף כל סוף אחוז הוא בתשובה, שעניין יקר מכל מה שבעולם, וירבה בתורה, במידות טובות, בחוכמה ובהנהגה ישרה בכל מדי אפשר לו, וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו להוציא אל הפועל את חלקי התשובה שעדיין לא יצאו אל הפועל בעבור עצמו ובעבור כלל ישראל ובעד כל העולם כולו ובעד התיקון הכללי של השכינה אור השם בעולם שהיא בתחילת השלמות וישתוקק שכל הנשמות יהיו מתוקנות ונהנות מזיו השכינה והכל יסבעו טוב או טוב ושיפת חיים. טוב, אז אנחנו אמרנו הרבה פעמים שבעצם יש שתי בחינות עקרוניות בתשובה. יש את הבחינה היותר פרקטית מעשית שאדם בפועל מתקן תיקונים, הוא יותר שם לב מה לא צריך לעשות, והוא נמנע מלעשות מה שלא צריך, הוא שם לב מה כן יש לעשות, והוא עושה את מה שכן צריך לעשות, וכו'. זאת התשובה המעשית, ויש את התשובה היותר פנימית, שהיא התשובה ברצון, שהיא התשובה במחשבה, שהיא התשובה בשאיפה, שהיא בעצם מבטאת איזושהי שייכות פנימית של אדם לדבר, שגם אם עדיין לא מגלה אותו בפועל בחיים ממש, עצם זה שהוא רוצה את זה, עצם זה שהוא שואף לזה, עצם זה שהוא מזדהה עם זה, הוא משתוקק לזה, הוא שייך לזה, זה עצמו גם תשובה, וכמו שאמרנו, זה לא רק גם התשובה, אלא כמו שגם כאן הרב כותב, זה בעצם בעיקר התשובה. לכן אומר הרב, מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין בניינים שבין אדם למקום, בין בניינים שבין אדם לחברו. לפעמים אדם תובע, הוא תובע בהרגלים שלו, הוא תובע בחינוך שהוא קיבל, הוא תובע בסדר החיים שדורש ממנו כל מיני דרישות וכו'. יש כל מיני מניעות, נראה בהמשך, חיצוניות ופנימיות, שתלויות באדם, פנימיות לו, או חיצוניות לאדם ופחות זהו בתוכו. כל המניעות האלה, הוא הרבה פעמים מרגיש שהוא תובע בתוכה. עכשיו, תובע זה יכול להיות במדרגות. יש אדם, חס ושלום, שיכול לחשוב ש... הוא לא רק תובע, אלא כבר החטא תבוע בו. החיסרון כבר תבוע בו. זה כבר, חס ושלום, הוא חושב, נהפך לטבע שני שלו. הוא כבר לא יכול להתמודד עם זה. הוא כבר לא יכול להתגבר על זה. הוא כל כך התרגל, הוא כל כך חי ככה, כל כך הרבה שנים. אם זה מבחינת צורת חשיבה, אם זה מבחינת, כמה דובר על עניינים מעשיים, אז כל מיני הרגלים שהוא לא מצליח, ככה הוא חושב, הוא לא יכול להצליח להשתחרר מזה. אז לפעמים המניעות הן קטנות. כלומר, לפעמים הפרטים שבהם האדם תובע ברמה המעשית, הם פרטים חשובים, אבל שוליים, נקודתיים, ספציפיים. ולפעמים האדם תובע בתוך סוגיות, בתוך נושאים, בתחומים כאלה, שהם תחומים מאוד מאוד עקרוניים. בין בניינים שבין אדם למקום, בין בניינים שבין אדם לחברו. אפילו בניינים שבין אדם לחברו, שהייתי אומר, זה המינימום הבסיסי של המוסר הטבעי האנושי. יש מצבים לפעמים שאדם פשוט תובע עד כדי כך, אז בשלום שהוא חושב שזה תבוע בתוכו, לא רק שהוא תובע בזה, אלא זה תבוע בו, וכביכול בלתי ניתן לשיפור. לכן אומר הרב, מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין אם המניעות, נראה בהמשך, הן תלויות בו, כמו למשל המניעה הכי חמורה, וצריך אומץ למה שהרב כותב כאן, בהמשך מי ששם לב, גם למדנו בשנה שעברה באורות הקודש, שלפעמים המניעה הגדולה ביותר, זה לא שהאדם לא יכול, אלא הוא לא רוצה. הוא מספיק כן וישר עם עצמו, והוא אומר לעצמו, אני לא רוצה, אני לא רוצה מספיק, אני לא רוצה באמת, אני לא רוצה שלם. אני רוצה לפעמים, אני רוצה חלקי, אולי אני בכלל לא רוצה. וכולי. זאת המניעה הכי חמורה. שזה לא רק אני לא יכול כי ככה התרגלתי, כי ככה התחנכתי, כי ככה אני חי, כי כבר כולם מכירים אותי ככה וכולי. כאן מדובר על משהו הרבה יותר בסיסי, הרבה יותר שורשי בנפש של האדם בעצמו. אפילו במצב הזה אומר הרב, מה שמודבעים לפעמים במניעות גדולות, בין בעניינים שבין אדם למקום, ברמה הקיומית, ברמה המעשית, שאדם מוצא את עצמו, לא עושה מה שצריך לעשות, ועושה מה שלא צריך לעשות, בעניינים שבין אדם למקום. וגם בין בעניינים שבין אדם לחברו. גם בעניינים לכאורה שהם א' ב' לפעמים. אז לפעמים המניעות הן קטנות, לפעמים הן גדולות, לפעמים זה נושאים חשובים מאוד, לפעמים זה נושאים פחות חשובים. אומר הרב, כל המציאות המעשית, בקיצור, כל המציאות המעשית שבה האדם נמצא כרגע, היא לא צריכה לעכב אצלו כי הוא זה, כמו שכאן הרב אומר כלל, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. הרי אנחנו הרבה פעמים רוצים שלמות. אנחנו פרפקציוניסטים. אנחנו רוצים שהתשובה של הרצון, והתשובה של המחשבה, והתשובה של השאיפה, היא תהיה כבר במציאות ממש, היא תהיה כבר מעשים, היא תהיה בפועל. כך ברוך השם האדם הרציני בנוי, הוא רוצה איזה קומה שלמה. הוא לא רוצה חלקיות. אומר הרב, אם אדם נמצא במהלך של תשובה רוחנית, במובן המחשבתי, הרצוני, השאיפתי וכו', וברמה המעשית, התשובה המעשית עוד עדיין חסרה מאוד, ואפילו חסרה בדברים יסודיים מאוד וכו', זה לא צריך להיות החלק, אם אפשר לומר, שיפיל את האדם, שיעכב את התשובה הרוחנית שלו. הרב אומר, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. אני שקרן. אני חי בפיצול אישיות. אני ברובד מסוים מאוד מאוד רוצה, וברובד אחר אני עושה בדיוק הפוך מה שאני רוצה. אומר הרב, לא שאנחנו מצדיקים את המצב הזה, אבל אומר הרב, בסדר, תמשיך הלאה. איך להמשיך הלאה? אז קודם כל, התשובה הרוחנית, המחשבה, הרצון, הדמיון וכו', זה העיקר. התשובה המעשית היא הביטוי לכל אלה. היא הביטוי לתשובה הפנימית. לכן יש תשובה פנימית ויש תשובה חיצונית. יש תשובה שהיא השורש של התשובה, השייכות וההזדהות, ויש תשובה שהיא הביטוי של השורש הזה. אז קודם כל צריך לעשות הבדלה עקרונית בין התשובה בעצמותה לבין הביטויים שלה. אז גם אם אני מנוע עדיין בביטויים, עצם זה שאני רוצה לשוב, חושב לשוב וכו', אני כבר נמצא במסלול התשובה. אני כבר שם. גם אם בפועל עוד לא קורה, הרבה, אולי אפילו לא קורה, כמעט כלום. אומר הרב, וכיוון שמבקשים לשוב אל השם, שווים. איך שווים? במה שאני יכול לשוב. אני יכול במחשבה, במחשבה. יכול ברצון, ברצון. יכול בשאיפה, בשאיפה. מה עם המעשים? תכף נראה, זה המשפט הבא. וכיוון שמבקשים לשוב אל השם, שווים, והאדם ממילא מתחדש כבריאה חדשה, כי רצונו התחדש. כי מחשבתו התחדשה. כי שאיפת החיים שלו התחדשה. כי הוא שם בפאזל שנקרא חיים, את החלקים השונים שבפאזל, הוא ממקם אותם לפחות ברצון ובמחשבה, בצורה יותר מדויקת, יותר נכונה. ומה עם הציצים המעשיים? כמובן, הביטוי ציצים זה קשור לברית מילה, מה שנקרא ציצים מעכבים, ציצים לא מעכבים, שמסירים את העורלה, לברית המילה, אז יש חלקים שם בעורלה, שאם המועל לא הסיר אותם, זה מעכב את הברית, התינוק הוא לא מעול, צריך לחזור. לא נכנס לכל הסוגיות הלכתיות. כן, יש ציצים שהן ציצים מעכבים, כלומר, התינוק לא מעול, הוא לא נימול עדיין, ויש ציצים שהן ציצים לא מעכבים, שאם המועל לא חתך עד הסוף בדיוק, מקומות כאלה ואחרים, אז התינוק הוא מעול, והמועל לא צריך לחזור ולמול. וכו'. זה נקרא ציצים מעשיים. כלומר, אותם החלקים בעורלה, שהם לא הוסרו, אז יש ציצים המעכבים, יש ציצים שאינם מעכבים. אומר הרב, והציצים המעשיים, כלומר, כל הפריחה המעשית הזאת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ההופעה המעשית הלא מתוקנת, והציצים המעשיים, שצריכים לזירוז גדול לתקנם, ויכול מאוד להיות שהוא עוד לא מספיק מזורז לזה, קודם כל, יצפה עליהם תמיד לתקנם. איך אנחנו מתקנים את המעשים, ברמה העקרונית קודם כל? קודם כל, אנחנו רוצים לתקן אותם. רוצים לתקן את זה. זה לא שאני התייאשתי, ולא שאני לא מאמין שאפשר, או שאני חושב שזה לא חשוב. אני יודע שזה חשוב, אני מאמין שזה אפשרי, כרגע קשה לי, אני לפחות מצפה מתי אני אצליח. מתי אני צריך לתקן את זה? אז קודם כל יצפה עליהם תמיד לתקנם. ציפייה מתמדת לתקן. עכשיו, הציפייה הזאת היא לא נגמרת בציפייה של מחשבה. אלא כאן הרב אומר עוד נקודה מאוד מעניינת. ויסגל לעצמו, בנוסף לציפייה המחשבתית הזאת, ויסגל לעצמו מידת השפלות ביותר, כלומר, הוא צריך לסגל לעצמו מבחינת היחס המוסרי, לא במובן המידותי רק, אלא במובן העקרוני, במובן המוסרי הוא יסתכל על עצמו כאדם חסר, כאן הרב אומר אפילו שפל ביותר, חסר מאוד, עד שהוא לא יממש בפועל את הציפייה הזאת. כי אם אדם לא יצפה, אז אין סיכוי, כי הוא בכלל לא מצפה. והוא מצפה, אבל זה נשאר באיזשהו מקום נפשי מאוד ארטילאי כזה, מלמעלה, סטרילי יחסית, אז אין לו את התמריץ, הוא לא ידפוק על השולחן ויגיד, זהו, אני עושה. עכשיו, יכול להיות שיקח תהליך של שנים, יכול להיות שבדרך יהיו משברים, נופל וקם, נופל וקם, בסדר. אבל כדי שבאמת, אל התשובה הרוחנית שהיא עיקר התשובה, ושהתשובה המעשית לא תעכב את התשובה הרוחנית, אבל להשלים את התשובה הרוחנית על ידי התשובה המעשית, כדי שהיא תקרה, התשובה המעשית הזאת, צריך קודם כל ציפייה מתמדת, רציפה, להגיע לתיקון המעשי, ובית שהאדם ירגיש את עצמו שפל מאוד, חסר מאוד, לא בסדר מאוד, עד שהוא מתקן את המעשה, והמשפט הזה לא סותר את המשפט הראשון. הוא מצד אחד כבריאה חדשה. הוא מצד אחד באמת זה לא מעכב את הכלל את התשובה הרוחנית שלו. אבל מצד שני הוא לא שוקט על השמרים, הוא יודע שזה לא בסדר, והוא רואה את עצמו שפל ביותר, מסכן לעצמו מידת השפלות ביותר, כלומר הציפייה יותר הציפייה במחשבה ובדמיון, מידת השפלות זה יותר ביחס למצבו העכשווי כרגע, כל זמן שלא תיקן איזה דבר בפועל, ממה שיש לו לתקן בדרך מעשי, והשתוקק לתיקון השלם. כלומר, אדם חי בעצם, יוצא לפי זה, שהמצב המנטלי, נגיד ככה, המנטלי הרוחני, שבו האדם נמצא, בעצם כל החיים שלנו זה ככה. מצד אחד, איזה ביטחון בסיסי, איזה יציבות רוחנית, כי לפחות נקווה שבשאיפה, במחשב וברצון וכו', אנחנו כן במסלול של תשובה, קבועה, מתקדמת וכו', נקווה. זה מצד אחד. מצד שני, עם כל הגודל, עם כל הביטחון, עם כל העוצמה, ועם כל הוודאות, ועם כל אני מסתער קדימה, יש איזושהי מציאות של נמיכות קומה, של שפלות, של חיסרון, של איזו תחושת אפילו הייתי אומר אשמה בהקשר הזה. לכן גם הרב כותב במקום אחר, שתהליך תשובה שלם, יש, הוא בונה בנפש, או הוא יוצר בנפש שני ממדים מקבילים שנפגשים. קודם כל ביטחון ושמחה, ב' חרדה ויגון. ביטחון ושמחה, קודם כל, על הסגולה של התשובה שנמצאת בתוכי, ב' על חלק מהסגולה הזאת שיוצאת אל הפועל בבחירה שלי, לכן לזה אני בטוח ושמח. ב' חרדה ויגון על מה שעדיין חסר, על מה שעוד לא עשיתי, על מה שעוד אני צריך לעשות. אומר שם הרב, ואם אדם חי רק בביטחון ושמחה, רק בחרדה ויגון, תהליך התשובה שלו הוא לא אמיתי. אם אתה רק בביטחון ושמחה, מה אתה צדיק גמור? גמור, אז אתה גמור. אז אין גמור אף פעם, תמיד בעל תשובה. מצד שני, רק חרדה ויגון, רק אומר אתה עסוק בהלקאות עצמיות, בתסכולים, איך אתה יכול להתקדם ככה? הלב זה לא נכון, ובית זה תוקע אותך. לכן התהליך הוא צריך להיות כפול. מצד אחד, איזה מין בריאה חדשה כזאת, התחדשות של בריאה חדשה, ומצד שני, שפלות. ואין סתירה. מי רצה לומר משהו? כן. מה? טוב. בואו נקרא אולי את כל המשפט הזה ביחד. מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין בניינים של אדם למקום, בין בניינים של אדם לחברו, ואפילו קיצוניים לפעמים, לא יעקב כלל את התשובה הרוחנית. וכיוון שמבקשים לשוב אל השם, שווים. גם ברמת הפנים, גם אם זה לא מופיע בחוץ. ואדם מתחדש כבריאה חדשה, נקודה, חלק א', חלק ב', והציצים המעשיים שצריכים לזירוז גדול לתקנם, יצפה עליהם תמיד לתקנם, ויסגל לעצמו מידת השפלות ביותר, כל זמן שלא תיקן את הדבר בפועל, ממה שיש לו לתקן בדרך מעשי, וישתוקק לתיקון השלם. אני רוצה לגעת בסוגיה, שהיא סוגיה רגישה, היא סוגיה כואבת, היא מקיפה המון אנשים, ולא משנה באיזה גיל. אולי בגיל ההתבגרות זה יותר מצוי, אבל גם בגילים יותר מתבגרים זה גם מצוי. ההתמודדות עם ההשכמה בבוקר. קודם כל השאלה הראשונה שלי, האם אני רוצה לקום? קודם כל בזמן בלי קשר לאלוהים. האם אני אדם שמבין שלבזבז זמן בשינה זה חבל על הזמן? יש לי כוחות, יש לי כישרונות, אני רוצה להוציא אותם מהכוח לפועל, לבנות העולם. קודם כל, ב' ביחס לריבונו של עולם, האם אני רוצה לקום לתפילה? האם אני רוצה לקום לתפילה במניין? האם אני רוצה לקום לתפילה במניין בזמן? קודם כל השאלה הבסיסית היא האם אני רוצה. יכול מאוד להיות, דרך אגב, אם אדם ישאל את עצמו את השאלה הזאת, הוא יגלה, וזה הרב ידבר בהמשך, שאולי הוא לא רוצה. אולי הוא החליט שהוא לא רוצה. או שהוא לא רוצה מספיק. גם על זה ידבר הרב במשפט הבא. אבל קודם כל אומר הרב, התשובה הרוחנית הזאת שאני רוצה, חשוב לי לקום בזמן ולהתפלל במניין, ולהתפלל בצורה, בכוונה. זה חשוב לי, זה אכפת לי, זה מעניין אותי, זה מבחינתי דבר שהוא עקרוני בחיים שלי. זה עיקר התשובה. סוף סוף הוא לא קם לתפילה. הוא קם, אני לא יודע מתי. נו, אז מה נעשה עם זה? אומר הרב, אז א', ציפייה מתמדת לקום, וב', עד שאני לא קם, אני מרגיש שאני לא בסדר. אני מרגיש שאני שפל. אני מרגיש שאני נמוך. שזה ימריץ אותי, גם הציפייה וגם המעשה, שגם הציפייה המחשבתית וגם התחושה, נקרא לזה הנפשית הרגשית, היא באיזשהו שלב, אחרי שהוא תהליך כמובן, היא תביא אותי לקום בפועל. ועד שאין את ההתאמה של הקומה השלמה בין הרוחני לבין המעשי, כמו שכאן הרב אומר, אז הוא תמיד צריך לצפות לתקן תמיד, ותמיד צריך להרגיש את עצמו בשפלות. ואז בעזרת השם, גם הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו, הוא יעזור לו. ומלא יבוא הדבר לידי כך שיעזרו השם יתברך, לתקן הכל בפועל. כן, ליאור.
עוד שגם החוסר רצון זה סוג של
תשובה,
או מתוך הרגלים, או...
זה המשפט הבא, תכף נראה.
מבחירה או לא מבחירה.
תכף נראה.
חוסר רצון, כי זה לא טבעי לא לרצות לקום לתפילה.
תראה, יש בצבא ביטוי, לא יכול, זה בנות שלא רוצה. ולא רוצה, זה כבר סיפור אחר. נכון? מסקנה, שבת שב. פלוס מינוס. מסקנה, שבת שב. אתה נשאר שבת. ביטוי כזה בזמני היה בצבא. אבל הרב, גם באורות הקודש שלנו בשנה שעברה, וגם פה תכף נראה חצי משפט, הרב אומר שיש לפעמים מצבים שאדם לא יכול לרצות. אז הלא רוצה שלו, זה באמת לא יכול. זה לא לא יכול, זה בנות שלא רוצה. כלומר, הכל תלוי ברצון, עכשיו לך תוכל. רצון ויכולת. אין דבר עומד לפני הרצון, ולכן אתה יכול. אתה אומר, אני לא יכול, זה סימן שאתה לא רוצה. אומר הרב, יש לפעמים מצבים, אבל פה הדברים שאנחנו עכשיו אומרים הם מסוכנים. כי אדם לא בוגר, חלוש נפשית באישיות שלו, יכול למצוא תירוץ מצוין לכל החסרונות שלו, לכל הרפיונות שלו. לכן כאן מדובר על אנשים בוגרים, שכשהם מסתכלים על עצמם באמת מבפנים, הם יכולים להגיע למסקנת אמת, בשלב הזה לפחות, שהם כרגע לא מסוגלים לרצות. זה לא תירוץ לעצלנים, זה לא תירוץ לחלשים. זאת הגדרת המצב. אבל זה רק לאנשים בוגרים, לאנשים אחראים, לאנשים רציניים. מישהו לא בקריטריונים האלה, הדברים האלה לא נאמרו בשבילו, כי זה יהיה תירוץ לאנשים קטנים. האמת שהרב ידבר עליה עוד חצי שורה, היא אמת לאנשים גדולים, אנשים רציניים. לכן רק אני אקרא את זה. אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקון, בין מצד מניעות חיצוניות, כמו למשל הרגל, סדר חיים, סדר יום, לא משנה. או מצד מניעות פנימיות. מהי המניעה הכי פנימית של האדם? שעדיין אין רצונו תקיף כל כך. רצונו עוד לא מספיק ברור לו. עוד לא מספיק מוחלט אצלו. עוד לא מספיק מבורר אצלו. עוד לא מספיק ודאי אצלו, עוד לא מספיק קבוע. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. או שהוא לא רוצה בכלל, או שהוא לא רוצה מספיק. שורה האחרונה, הרצון שלו לא מספיק חזק כדי לשנות את החיים. אומר רב, אפילו המניעות הפנימיות האלה, שעדיין אין רצונות תקיף כל כך, וכאן התסכול הוא הרבה יותר עמוק, כי זה נוגע בבעיה הרבה יותר שורשית. וההסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו בהשלמה. למשל, זה קורה לא פעם ולא פעמיים אצל אדם שהוא בעל תשובה במובן החסר והמלא של המילה, אבל נגיד במובן החיצוני של המילה, שהוא לא יתרגל לקיום מצוות, והוא בתהליך של התפתחות רוחנית, יש מצבים, שלבים כאלה, שהאדם עוד לא מבין למה צריך לקיים מצווה מסוימת. למה אני צריך ללכת עם ציצית צמר בקיץ? למה בכלל צריך ללכת עם ציצית? הוא לא מבין את זה עדיין. ונגיד שאדם הזה הוא אדם כזה שסדר האישיות שלו, אני אומר שזה נכון, אבל נגיד העמדה המחשבתית שלו היא מאוד מאוד קובעת ביחס לרצון שלו. ולכן, בגלל שהוא עדיין לא מבין מה המשמעות, אז הוא לא רוצה. הוא לא מספיק רוצה. ואז הוא הולך בלי ציצית. וכולם סביבו עם ציצית. והוא מתוסכל. אני עוד לא רוצה ללכת עם ציצית. אני עוד לא רוצה לשמור שבת. אני עוד לא רוצה להניח תפילין. אני עוד לא רוצה להיות אדם חיובי. אני עוד לא רוצה להיות אדם לא ביקורתי. אני עוד לא רוצה להיות אדם שמח. אני עוד לא רוצה להיות אדם כללי. בכל הרבדים שלי, אני עוד לא רוצה להיות לא גאוותן. אני עוד לא רוצה להיות לא כעסן. יש מצבים כאלה לפעמים. אומר הרב, אם זה בא ממקום שבשלב הזה באמת האדם לא יכול לרצות, בסדר? רק נסיים את המשפט הזה. או מצד מניעות פנימיות שעדיין אין רצונו תקיף כל כך, והסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו בהשלמה. ואז היות וזה נוגע בבעיה הרבה יותר עמוקה, אז האדם הזה יכול להיכנס לייאוש מוחלט. אז מה הכל שווה? מלא, אני רוצה, אני חושב, אני שואף, אבל המעשה עוד לא הגיע. בסדר, זה בעיה קטנה, זה הצד הפרקטי. אבל יש כאן בעיות יותר עמוקות, שאולי אני לא מבין למה, אולי אני לא רוצה, אולי אני לא שואף. אז כאן הוא יכול ממש להתייאש. אומר הרב לא. מכל מקום, יוחז בתשובה הרוחנית. אם זו תשובת המחשבה או תשובת השאיפה, גם אם עדיין אין את הרצון. או אין את הרצון בצורה מלאה. שסוף סוף, סליחה, ויהיה תקיף בדעתו, לפחות במחשבתו אם לא ברצונו, וכנראה גם לא במעשיו עדיין, ויהיה תקיף בדעתו שסוף כל סוף אחוז הוא בתשובה. איך אני אחוז בתשובה? אפילו ברמה של הרהור תשובה. אפילו איזה דמיון קל כזה, איזה מין ענן קל של תשובה מופיע במחשבות שלי, בהירורים שלי. נתפוס את זה, בוא נוחז את זה. כן, בבקשה, גיסי היקר, כן. אפשר להגיד, לפעמים זה נכון. לפעמים באמת זה נכון. אבל יש לפעמים בעיות שהן בעיות אובייקטיביות. יש מצבים מסוימים, אני לא רוצה להגעת בנקודות מסוימות, אבל יש מצבים מסוימים, שמצבים לפעמים בלתי נשלטים במובן הרצוני, אבל זה נשמע לא טוב מה שאני אומר, כי הרי אין דבר בפני הרצון. אבל זה לא נשלט. יש לפעמים, למשל, דיכאון אחרי לידה. זה דוגמה שמתווכחים עליה, אני לא יודע כבר כמה שנים. האם דיכאון אחרי לידה זה עניין שאת היולדת הבאת את עצמך למקום הזה, או שזה עניין ביולוגי, פיזיולוגי, כימיולוגי נקרא לו, שמשהו קורה שם אחרי הלידה בגוף האישה שמשפיע על נפשה שיוצר בסופו של דבר דיכאון, והטיפול הוא לא רק רצון, הוא גם תרופה. לא צריך לפחד מלזהות בעיות שיש להם לבושים מעשיים. אני לא אומר שזה לא נובע מהרצון בשורש של השורש. אבל הרצון לבדו כנראה לא יוכל לפתור את הבעיה. כי כנראה צריך כאן עזרה. יש אדם שרוצה לקום בבוקר, לא תשים לו שעון מעורר, הוא לא יקום. אחרי 20 שנה, שנתיים, חודשיים, שהוא תרגל לקום בלי שעון מעורר, יקום אוטומטי בלי שעון. אבל מאוד יכול להיות שעד השלב הזה, הוא צריך שעון. מה תגיד, אתה לא מספיק רוצה אם אתה צריך שעון? אני צריך שעון. כי הגוף שלי, המכונה הביולוגית שלי, אני אקריא את גוף האדם, עוד לא התרגלה לקום בשעה 5 בבוקר, 8 בבוקר, סתם דוגמה. לכן לא כל דבר הוא תלוי רק ברצון. אני מאוד רוצה להגיע מתל אביב לירושלים. רק יש בעיה אחת, שיש שביתה באגד. אני רוצה. אין לי עיכוב ברצון. יש לי עיכוב בטכני. יש לי עיכוב תנאי. יש הבדל גדול אם אדם נמצא בתל אביב ולא הגיע לירושלים כי הוא לא רוצה, או כי הוא רוצה אבל פשוט אין לו איך. האוטובוס האחרון עבר. מה תגיד אם היית רוצה, היית מגיע לאוטובוס? כן, אבל יש גם דברים שלא תלויים בי. נגיד שאני עובד באיזושהי עבודה מסוימת ואני יודע שאני חייב להיות עד שעה מסוימת בעבודה, כי אני צריך להספיק את מה שאני צריך להספיק, וכרגע זה דחוף, אני לא יכול לוותר על זה. יש מצבים כאלה, אז אני לא יכול להגיד זה רק הרצון. אני מסכים שהשורש הוא ודאי הרצון, זה ברור, אבל לפעמים הרצון צריך סיוע מבחוץ. הרב קורא לזה באורות הקודש שיש שני סוגים של עיכובים. יש עיכוב, הוא קורא לו עצמי, ויש עיכוב תנאי. יש עיכוב שהוא עצמי לדבר כמו הרצון, ויש עיכוב שהוא תנאי לדבר, הוא חיצוני לדבר. והעיכוב הזה לא שהוא העיקר, אבל הוא צריך טיפול. גם הוא צריך טיפול. כן, נתנה.
כשאדם בוגר שהגיע לרמה כזו שהוא יודע איפה הם רגעים מגונים שלו, איפה הרצון האמיתי שלו, רוצה להניד את עצמו בדרך אמיתית, כי בכל זאת הכוחות הנפשיים שלו מוגבלים, והוא מגיע למסקנה שלעשות מצווה כזו וכזו דווקא מחלשת את הרצון.
דווקא? מחלישה. שהתייעץ עם תלמיד חכם. שאלה מאוד חשובה. שאלה מאוד מעשית, שאלה מאוד אמיתית. לפעמים אדם חושב, בגלל כל מיני רקעים כאלה ואחרים, שיכול להיות שאם הוא יקיים במחאות איזה מצווה, זה, אבל זה לא דווקא מצווה, זה בכלל איזושהי תנועה באיזשהו כיוון.
כן.
כן? זה יכול, כי יכול, יכול שטכנית אפשר יהיה לעשות וי בפנקס, אבל מבחינת העולם הפנימי שלו, זה יכול לגרום נזק. יכול להיות שהתועלת העכשווית היא קצרה מאוד, והנזק העתידי הוא הרבה יותר משמעותי מאשר התועלת העכשווית. דרך אגב, אני חושב שבמשפט אחד קוראים לזה חינוך. חינוך זה לדעת איך לא להוציא עכשיו את מה שצריך להיות עכשיו. איך להוציא בהמשך את מה שצריך להיות בהמשך, אם אני יכול שזה גם יהיה עכשיו, מצוין, הלוואי. אבל אם לא, והדוגמאות ידועות. אני רק אתמול שמעתי סיפור, והסיפורים האלה הם מכאן עוד מחרתיים, על אנשים שלחצו אותם בילדותם, לפעמים לחצים קיצוניים ורמות לא נורמליות, לשמור תורה ומצוות בצורות כאלה ואחרות, ויום אחד שכבר לא היה את הלחץ מבחוץ, הקפיץ קפץ והתפרץ. אז מה עדיף? מה עדיף? אחת השאלות הסימניות, יש לנו סימן לשאלה הזאת. ילד קטן בבית כנסת, נגיד ילד בכיתה ג', בכיתה ה', בכיתה ו', בסדר? כמה הוא נמצא בתפילה עם אבא שלו? אפילו כמותית, כמה מהתפילה הוא צריך להיות? כל התפילה, חלק מהתפילה. כמה הוא צריך להתפלל בתפילה, ולא סתם לשבת ולרחב ולהסתכל ולחפש את לשם חלק את הסוכריות. איפה הגבול? אבא קורא גם, תסתכל. תן לו. עצם זה שהוא נמצא פה זה כבר חשוב. לפעמים האבא גם צריך להגיד לילד, לך תשחק קצת בחוץ. כי מי יודע איזה רשמים עתידיים יהיו פה. זה אומנות החינוך. זה לא תמיד אנחנו צודקים ולא תמיד אנחנו מצליחים, אבל לפחות הכיוון הוא, אני תמיד אומר לעצמי ולאחרים, הצלחה בחינוך זה לא שילד חוזר מהגן ושר מה נשתנה על הכיסא והסבא והסבתא מוכנים כפיים של הכוח. זה שטויות במיץ עגבניות. זה לא הצלחה בחינוך. השאלה אם הילד הזה עוד 20 שנה יחנך את הילדים שלו לשיר מה נשתנה. זאת השאלה. אז חינוך זה מאמין וזורע. אז רעים האלה בעזרת השם ובעזרתנו נקווה יום אחד ינבטו. נקווה, בעזרת השם, הרבה תפילה, כמו שכאן הרב אומר גם בהמשך. לכן אני אומר, כל מה שהוא על גבול ההלכה, הוא צריך התייעצות עם תלמיד חכם.
לפעמים מצדש את הילד, זה נותן תקנה לחינוך. אומר מה, 22, 24, 26. הקדוש ברוך הוא לא
בנותר
זה לכלב
קטן. אני אומר עכשיו דבר מסוכן, אבל אני אגיד אותו גם בשיעור, גם בשידור, לא אכפת לי. אדם הגיע למכון מיר, מרקע נגיד לא דתי. יש כאלה שבאים מרקע לא דתי. לא תמיד יש להם הסכמה פנימית להתחיל לקיים מצוות בכל שלב בתהליך התשובה שלהם. מתי הבחור צריך להתחיל להניח תפילין? מתי להתעטף בציצית? מתי לשמור שבת? אתה יודע מה? ואני לא חושב שזה לא באותה שורה. מתי להפסיק להשן? אני מקווה שאני לא פוגע פה באף אחד. מתי להפסיק להיות עם לשון משוחררת? לדבר מה שבא לו? להגיב איך שהוא רוצה? זה לא פשוט להגיד ברגע, תפילין. רגע, על מי מדברים? מה מצבו? אמר לי פה יהודי לפני הרבה שנים כבר, שהיה בתחילת תהליך התשובה שלו, אמר, תדע לך שאם היו מלחיצים אותי לשמור את ההלכה לפני הזמן שהייתי בשל לקבל את זה, היום הייתי רחוק מאוד היום. עכשיו פה צריך כתפיים רחבות. מה אתה יכול להגיד לאדם מה תשמור שבת? אתה יכול להגיד לו אל תניח תפילין? אתה יכול לספר סיפור? סיפור. לפני הרבה שנים, ביום רביעי, אם אני לא טועה בשבוע, הגיע לכאן יהודי יקר. אני אקרא לו דתי. והוא בא מרקע ממש ממש רחוק. נפגשנו, היה פה, אם לא טועה, הגיע ביום רביעי או שלישי, רביעי, משהו כזה, ונפגשנו ביום חמישי, ונוצר בינינו איזשהו קשר יחסית מהר, ואז ביום חמישי אחרי צהריים, אני זוכר אפילו איפה עמדנו, ואני זוכר את הפרטים, לפני כבר יותר מ-10 שנים, אז הוא שואל את השאלה הבא, מה תשמע? ביום שישי, שישי שבת קוראים לזה, שישי שבת הקרוב, אני אמור להיות עם חברה שלי באוהל על שפת הכנרת. מה אתה אומר, מה לעשות? מה היית אומר? מה היית עונה לו במקומי? אסור! שיקצה! גיינה! זה מה שרציתי לענות, לכאורה. אבל עוד וקצת הספקתי אחרי זה שיחה קצת יותר מעמיקה איתו, הבנתי אם יש לי עסק. התחלנו קצת לדון בזה. ואז התשובה האחרונה הייתה ככה. מבחינת ההלכה, זה דבר חמור שאסור לעשות אותו. את זה אתה צריך לדעת גם היום. זה דבר חמור שאסור לעשות אותו. מבחינת ההחלטה שלך מה אתה עושה עם זה, אתה תחליט. תקעו אותן כל הזמן, שאם זה יותר מדי מהר, אז מי יודע איך זה יתפוצץ לצד השני מיום ראשון. שורה האחרונה, לפני שבת הוא מתקשר אליי, אומר לי, החלטתי שאני לא נוסע לשם. אמרתי, טוב, אתה החלטת, אני לא פסקתי לך, אני לא אמרתי לך, אתה אמרת, אתה החלטת. דרך אגב, אם הוא היה נוסע וחוזר ביום ראשון, ספר לי שהיה לו כיף חיים, הייתי אומר לו, תשמע, זה לא בסדר מבחינה הלכתית, אבל ממשיכים קדימה. כן.
אהב לך.
אני מסכים איתך שאת המשפט, אני מסכים איתך שאת המשפט הזה צריך להגיד בצורה נכונה, גם מבחינת התוכן, גם מבחינת הסגנון. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, לא משנה, אבל אתה לא יכול להתיר את האסור. אתה לא יכול להתיר את האסור. אתה לא יכול להגיד, תיסע, הכל בסדר. אין דבר כזה. אתה צריך לדעת שהדבר הזה הוא בעייתי מאוד, וכרגע במצב שבו אתה נמצא, אתה תחליט מה אתה עושה עם זה. דרך אגב, היו מקרים בגו, אני יכול להגיד, ובזה נעצור כי כבר ממש ממש מאוחר, היו מקרים, גם פה במכון, שלפעמים לחץ, מסיביות לפני הזמן, וכל מיני חבדים, יצר הפוך על הפוך. והסברה היא פשוטה, אני חושב. אין פה יותר מדי חוכמה להבין את זה. דבר פשוט. לכן צריך להיות עם רגישות מאוד מאוד עדינה כדי לדעת מה להגיד ולמי ומתי. טוב, אנחנו התחלנו את הפסקה. יישר כוח, שבת שלום.